ברוכים הבאים לטוב האפשרי, פרק מספר 27. והפעם איתנו דוקטור סגי ברמק, עורך כתב את השילוח, וזו הזדמנות מצוינת להזכיר שהטוב האפשרי הוא הסקט מבית השילוח, ובו אנחנו בדרך כלל מראיינים כותבים בעקבות מאמרים שהתפרסמו בכתב העת. אנחנו זה יובל סימנטוב, שהוא סגן עורך בשילוח, ואני ליאת קושיצקי, סגנית עורך. הפרק הנוכחי יערך במתכונת שיחתית יותר, ובו אנחנו נעסוק באחד מהנושאים החשובים בהם כתב העת עוסק, מדיניות ציבורית, ובפרט, מהי בכלל מדיניות ציבורית טובה. אנחנו נחזור ליסודות דרך דיון אודות כמה מאמרים מרתקים בעיניי שפורסמו בכתב העת, וגם נדבר על סיור הכתיבה המתקרב שעוסק בדיוק בנושא הזה. הטוב האפשרי, כבר מתחילים. טוב, אז אהלן סגי.
שלום ליאת, שלום יובל, כיף להתארח. אני המעריץ מספר אחד של הפודקאסט.
וואו.
והוא אומר את זה בכל פרק.
כן, בכל פרק, כן.
איזה כיף. כן, זה פרק שני. אז נתחיל מלדבר על האירוע, באמת אחד המרכזיים של כתב העת במהלך השנה, וזה סיור הכתיבה שלנו הרביעי או חמישי, שמתקרב בצעדי ענק, והשנה בחרנו קצת לשנות את המתכונת, ובעצם להחליט על נושא עקרוני אחד שבו יעסקו המאמרים, והוא מדיניות ציבורית. אז סגי, אתה רוצה קצת להסביר למה בחרנו, יובל?
כן.
היה לנו על זה דיון בעצם.
נכון, אז כתב עת השילוח, כמו שהמנויים שלנו יודעים, כמו שאתם מכירים, הוא כתב עת להגות ומדיניות, וברוך השם יש הרבה הגות והגות טובה. יש גם לא מעט מדיניות, אבל אחת המטרות שהצבתי לעצמי, כשנכנסתי לנעליים של יואב, זה באמת לתת טיפה יותר דגש, על כל הנושא של מדיניות ציבורית, ובפרט מדיניות ציבורית מזווית שיותר שמרנית. אז באמת התחלנו במפעל תרגום מאוד מאוד יפה של מאמרים, בעיניי, מאמרים מאוד מאוד חיוניים לאנשים שחושבים על מדיניות ועוסקים במדיניות, ואנחנו נרתום השנה, באמת אולי את אחד המופעים הכי יפים של השילוח. כן, השילוח, אז כמובן אנחנו מוצאים כתב העת, אבל עושים גם אירועים ועושים גם את הפודקאסט, ואנחנו עושים גם סיור כתיבה, והסיור כתיבה השנה הוא באמת הזדמנות מצוינת, במה מאוד מאוד חשובה, לאנשים שאולי יש להם רעיונות על איך לשפר דברים במדינת ישראל. באמת, החל ממערכת המס שלנו, דרך שירותי הרווחה, עד המשטרה, מערכת הבריאות.
חינוך.
כל דבר, מדיניות ביטחון, whatever, באמת, כל דבר שיכול לשפר את בסוף הרווחה והחיים הטובים שלנו כישראלים במדינת ישראל בתקופה מאוד מאתגרת. כלומר, אם יש תקופה שבה אנחנו צריכים רעיונות מאוד מאוד טובים וחדשניים ויצירתיים במדיניות, זה באמת עכשיו. אז אם יש לכם רעיונות, אם כתבתם למגירה, אם לא כתבתם למגירה, אלא עסקתם את זה באוניברסיטה או במקום העבודה שלכם, אתם רוצים לבוא עכשיו, ושאנחנו נסייע לכם ביחד, במאמץ משותף, כן. להוציא לאור כתיבה טובה, שבעזרת השם גם תשפיע, אז תגישו מועמדות, ובאמת זו אחת מהבמות בעיניי היחידות, אם לא היחידה, שעושה דבר כזה.
אז נגיד רק מה אנחנו עושים, בעצם מי שרוצה יכול להגיש לנו הצעה באורך של עמוד, כמובן נשים קישור גם בפודקאסט, גם ב אפליקציות באתר ובאפליקציה של האסקט. וזה לא אפליקציה, זה נגן, איך קוראים לזה? ספוטיפיי, יוטיוב, כל הדברים האלה.
הפלטפורמות.
הצעה של עמוד, ואנחנו, בין ההצעות הטובות, אנחנו נקבל כ-12 הצעות, ואז בעצם יהיה יומיים של סיור כתיבה, שזה בעצם יומיים ככה, שאפשר להתנתק בבית מלון, עם צוות האורחים, ו לעבוד על המאמר ובאמת לעשות, לשייף אותו עד שהוא אמור להיות די מוכן. פרסמנו כמה מאמרים מאוד מאוד טובים בעקבות סיורי כתיבה בעבר.
כולל המאמר של לוס בלומן שזכה במקום הראשון בתחרות האחרונה, ועליו יש את האירוע שלנו ביום חמישי
ביום
הקרוב.
ואת
הדבר הכי חשוב על התחרות, לא אמרת.
נכון, ויש פרס,
תמריצים,
פרס מאוד גבוה של 8,000 שקל, אני חושבת שהמאמר המקום הראשון זוכה לו, והמקום השני יש 6,000 שקלים. שווה מאוד.
בדיוק, תהיה גם תמורה כספית מסוימת באמת למאמר המוצלח ביותר, אבל שוב, המטרה של הסיור ומה שטוב בסיור זה באמת האווירה העוטפת והתובנות המצוינות של האורחים שלנו, שלכם, כן? משהו שבדרך כלל כותבים פשוט אין להם אותו, ועכשיו יש פה קבוצה שאפשר באמת להציג את הרעיון, לקבל פידבקים.
וגם לקבל דדליין, אתה להתחייב לזה, אתה נמצא בככה ביומיים שאמורים להיות די מנותקים, שזה מאוד עוזר לאנשים, אז תגישו הצעות. ומכאן אנחנו נתחיל לעבור לנושא הפרק, שהוא מהי מדיניות ציבורית בכלל, ומהי מדיניות ציבורית טובה. איך ניגשים לכל הנושא הזה?
נכון. אני אתחיל דווקא מנקודה אישית אפילו שלי. אז אני מלמד כבר הרבה מאוד שנים מחשבה מדינית שמרנית. זה מה שאנחנו עושים פה בתוכנית אקסודוס במכון ארגמן ובקרן תקווה דאז. ומשהו שהתחיל להתגבש אצלי עם הזמן, זו באמת השאלה, אוקיי, חוץ מתורת מדינה ופילוסופיה פוליטית, איך אנחנו לוקחים את התשתית הרעיונית שלנו ובאמת מתרגמים אותה לכדי צעדים מעשיים של פוליסי, של מדיניות, כי בסוף אנחנו רוצים לא רק לשכנע בעולם הרעיונות, אנחנו גם רוצים לתרגם רעיונות מוצלחים למעשים בעולם.
איך עוברים מהפילוסופי לפוליסי?
בדיוק.
נכון? יש מודל PPP, מכיר? נכון, פילוסופי, נכון. פוליסי כן. ופרקטיס.
בדיוק. אז אנחנו עכשיו, מה שאנחנו עושים, וזה באמת חלק מההתפתחות גם של המכון שלנו, וגם של אישית, זה באמת בתוכנית אדם סמית, שהפוקוס שלה הוא מדיניות ציבורית שמרנית, ליברלית קלאסית, זה באמת לנסות לבצע את הקומה הזאת. ומה שהתחבר לי מהר מאוד, ואני סוג של מפתח את זה עם השנים, זה שאין באמת יותר מדי שיח פורה על איך לחשוב על מדיניות ציבורית. בסדר? Mm-hmm. כלומר, איך אנחנו צריכים לחשוב על לחולל שינוי בחברה, בכלכלה, במדינת הלאום שלנו וכן הלאה. בדרך כלל רוב האנשים שמגיעים אלינו, מגיעים עם תפיסות שהתגבשו בדרך כלל זה באוניברסיטאות, במוסדות להשכלה גבוהה, כן? שיש להם את התפיסה המאוד מסוימת שלהם, תכף אנחנו ניגע באמת אולי על ההבדלים ומה מייחד אותנו, ואנחנו באמת מנסים להציג להם ולהציע להם איזושהי חלופה שלוקחת ברצינות את התובנות השמרניות שלנו.
אוקיי, אז בוא נתחיל. אתה בשיחה מקדימה אמרת שאתה מחלק את זה כמו כל יוצא צבא טוב לשלושה חלקים.
בדיוק, נכון. אז אנחנו יכולים להתחיל לשאול את השאלה הבאה. קודם כל, איך לחשוב בכלל על המבנה החברתי שלנו? כי כשאנחנו חושבים על מדיניות ציבורית, הרי אנחנו חושבים על שינוי בחברה. אבל אז עולה השאלה, אוקיי, מהי החברה, ואיך אנחנו צריכים להתייחס לאנשים שמרכיבים את החברה הזאת, ומה אנחנו יכולים להגיד, באמת, מטבע האדם ועד המבנה החברתי עצמו. אז אני חושב שיש פה הבדלים מאוד מאוד חשובים, בין עמדה אחת, שהיא העמדה הליברלית, מצד אחד, ומצד שני, נקרא לזה עמדה שיותר סוציאליסטית או פרוגרסיבית מצד שני, ושדרך האמצע אני מכנה אותה כדרך האמצע השמרנית. אז ליברלים, בדרך כלל כשהם חושבים על מדיניות ציבורית, הם נוטים להסתכל על המבנה החברתי כמבנה חברתי אינדיבידואליסטי. כלומר, האינדיבידואל והחופש של האינדיבידואל, ובדרך כלל הזכויות והזכאויות של האינדיבידואל, זה מה שמעניין אותם. אז בדרך כלל, מי שמעצב מדיניות מפרספקטיבה ליברלית, ישאל שאלות כמו, אוקיי, איך אני מרחיב את תחום הבחירה של האינדיבידואל, איך אני מגדיל את ספרת החופש שלו, איך אני מעניק לו עוד ועוד זכויות וזכאויות, מתוך תפיסה מסוימת שאם אני אעשה את זה, ככה אני אקדם את הטוב הכללי או את הרווחה הגדולה ביותר. זה מצד אחד. מצד שני, מהצד הפרוגרסיבי, בדרך כלל המחשבה היא מחשבה הרבה יותר קבוצתית. כלומר, המבנה החברתי או המארג החברתי נתפס כמורכב מאינטראקציה, בדרך כלל כוחנית, של קבוצות שונות, בין אם זה רוב ומיעוט.
תמיד כוחנית, לא?
כן, בדיוק. בין אם זה יהודים וערבים, בין אם זה אשכנזים ומזרחים, בין אם זה מרכז ופריפריה, בין אם זה גברים ונשים. כאשר השאיפה של מדיניות ציבורית מוצלחת היא א', לצמצם פערים בין הקבוצות השונות, או למתן קצת את הקונפליקטים ביניהם, לקדם שוויון, אז פעם הדגש היה על שוויון כלכלי וחברתי, כן, זה חוזר אחורה לסוציאליזם, למרות שעדיין זה איתנו, נכון, יש לנו משרד לשוויון חברתי, אנחנו אובססיביים בנוגע לצמצום פערים, אבל גם זה הרבה יותר מזה, כלומר, המטרה היא גם לשנות את המבנה החברתי, במובן של שוויון, במובן העמוק ביותר שיש, למשל, שוויון תרבותי או שוויון בהכרה, כן? אנחנו רוצים נניח נציגות מגדרית שווה בחברות של דירקטוריון, במשרדי ממשלה.
כל המדיניות 50-50.
מפה מגיעות גם כל היוזמות של נניח אפליה מתקנת, או העדפה מתקנת, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, שזה עוד היבטים, אני
זה מראה את הנקודה של שוויון יש נטייה להתרחב. אתה יכול להתחיל בשוויון כלכלי, אבל לא יהיה לך מה שיעצור אותך מלמה, לא להרחיב את זה לשוויון מגדרי.
אפשר גם לתאר את זה כמרדף מתמיד אחר צדק כלכלי, חברתי, היום זה צדק אקלימי, כן? צדק זהותני.
אז מדיניות של צמצום פליטות פחמן, לדוגמה.
בדיוק.
כן, למרות שזה לאו דווקא קשור לזהות הקבוצתית הזאת שציינת בהתחלה, שמבדילה אותה מהליברלים.
זהו, אני דווקא איתן שכן, כי אחת מהטענות הכי גדולות זה שהנפגעים הכי גדולים, נניח, משינוי האקלים, זה דווקא האוכלוסיות החלשות יותר, כן? אז רואים את זה, נניח, בחלוקה בין, זה כאילו, אנחנו רוצים שנייה ממדינת הלאום, כן? בין צפון תעשייתי לדרום לא, אבל גם בתוך מדינות זה חלק מהטיעון. אבל אם ניקח את שני האידיאל טיפוס האלה, כן?
אתה יכול לתת דוגמה לראשון, עם הדגש על האינדיבידואל יותר, דוגמאות למדיניות ציבורית כזאת?
כן, כן, ברור. למעשה כל מדיניות ציבורית שמאפשרת לך, שמגדילה את האפשרות שלך לבחור. אז הדוגמה הכי טובה זה נניח בשדה הכלכלי, נכון? אנחנו רוצים להגדיל את מרחב הבחירה של הצרכן. אז תחשוב שנייה לבחירה של בתי ספר, או בחירה בסופר, אבל אפשר לקחת את זה גם אפילו נניח לחוקי חוקי הנישואים, נכון? כלומר, אנחנו רוצים להקל על גירושים, כן? כדי שהמבנה המשפחתי לא ימנע ממני, נניח, לממש את הרצונות החדשים שלי, נניח, רצונות של לחיות לבד או להחליף בן זוג, וכן הלאה וכן הלאה.
אז זה סוג שיכול להיות מזוהה גם עם עמדות שנגיד שהם שמאל, אבל גם עם ימין כלכלי, כלומר, זה לא אקסקלוסיבי כאן לשמאל.
כלומר, אתה יכול לנקוט בעמדה אינדיבידואליסטית, אבל להחזיק בעמדות תרבותיות שמאלניות, או בעמדות תרבותיות יותר ימניות.
אוקיי.
אני חושב שמה שמאפיין, שוב, רק מאיך אנחנו מסתכלים על החברה, את נקודת המבט השמרנית, היא ההסתכלות על החברה לא רק אל אוסף של אינדיבידואלים, ולא רק אל אוסף של קבוצות שנאבקות אחת בשנייה, אלא כקודם כל אינדיבידואלים שמקימים משפחות, ומשפחות שיוצרות משפחות מורחבות יותר, ומשפחות מורחבות יותר שיוצרות קהילות חזקות, וקהילות חזקות שהן מתכנסות לפעמים לכדי שבטים מסוימים, שבטים מסוימים או קהילות מסוימות שמקיימות אינטראקציה מאוד מאוד ענפה בחברה אזרחית תוססת וחופשית, וחברה אזרחית שתחומה בגבולות בדרך כלל לאום מסוים, כן, שמבטא את עצמו פוליטית במסגרת של מדינה, ומכאן אנחנו מגיעים באמת למדינת הלאום. ולכן אני חושב שהשמרן, זה לא שהוא לא מעריך את זה שיש אינדיבידואלים, ולא חושב שחופש לפרט הוא חשוב, כמובן שכן, הוא לא עוצם את העיניים שלו נניח למאבקים שיכולים לקרות בין קבוצות שונות, או לאי צדק מסוים, אבל המבנה החברתי הוא קודם כל, ולפני הכל, מבנה חברתי של מחלקות קטנות. כלומר, הדגש השמרני הוא על כל מה שנמצא בין האינדיבידואל מצד אחד, למדינה מצד שני. והשאלה הגדולה, איך אני מעצב מדיניות ציבורית ששומרת על החיות, החיוניות, החוסן והחוזק של כל אותם, של כל אותם מבנה ביניים, נקרא לזה.
עכשיו, אמרת מחלקות קטנות, זה מונח של אדמונד ברק, נכון? הוא טבע את זה.
בדיוק, זה ליטל פלטונס, זה מגיע מאדמונד ברק, כלומר, אחת מהביקורות שלו על המהפכה הצרפתית, בדיוק הייתה, שהמהפכנים למעשה, אגב, בשם אידיאל של חירות, הרסו את כל אותם גופי ביניים, שלמעשה היו הלחם והמים של החיים של האזרח הצרפתי, כן? כי אם שתחשבו על החיים שלכם, כן? יש לכם אינטראקציה עם המדינה, נכון? בדרך כלל זו לא אינטראקציה נעימה יותר מדי, כן? אז יש לכם, היא מאוד מאוד מוגבלת, היא מאוד מאוד דלה, ואתם בדרך כלל לא חיים בבדידות מזערת, נכון? אתם באים במגע עם אנשים אחרים. זאת אומרת, רוב החיים שלנו דווקא, רוב החוויות שלנו נובעות מאינטראקציה, כן? עם בני הזוג שלנו, עם הילדים שלנו, עם המשפחות שלנו, עם החברים שלנו, עם הקהילה שלנו וכן הלאה. כלומר, אז השמרן, הוא ינסה לדאוג באמת לחוסן ולחיוניות של המארג הזה, לפני שהוא עוסק בדברים אחרים, זה מעלה הרבה מאוד שאלות חשובות, כן?
כן.
למשל, מה תפקיד המדינה, כן? שהיא פונקציה מאוד מאוד חשובה, אבל מה התפקיד הנכון של המדינה לנוכח אותו מבנה חברתי מאוד מאוד מורכב?
כן, שזה אנחנו נעסוק אולי תכף, אבל באמת המחלקות הקטנות לוקח אותנו למאמר של צ'ארלס מרי, שפרסמנו בגיליון האחרון, בגיליון 39, אתה להראות אותו למצלמה?
כן.
מאמר
אחלה גיליון, ומאמר מאוד מאוד חשוב.
מאמר מתורגם שתרגמנו לראשונה, מאמר חשוב, ככה מאוד מוכר ומפורסם. מתי הוא פורסם לראשונה? באיזה שנים?
למעשה זה פרק מספר של צ'ארלס מרי, שנקרא In Pursuit of Happiness and Good Government. אז שוב, צ'ארלס מרי, חלק מהדברים שלו כבר תורגמו לעברית, גם מאמר קודם שלו באחד מגיליונות השילוח הממש הראשונים, גם הספר שלו מתקדמים לאחור, שתורגם לעברית, גם הוא ספר חובה במדיניות ציבורית, שאנחנו לומדים אותו ממש בצורה מדוקדקת בתוכנית סמית, אבל הספר החשוב ביותר שלו עדיין לא תורגם, זה באמת אותו ספר In Pursuit, ובאמת תרגמנו משם את מה שבעיניי הוא הפרק החשוב ביותר בספר החשוב ביותר.
אוקיי, ממתי הספר רק?
משנות ה-80, אם אני לא טועה.
אוקיי, אז בעצם בספר הזה אנחנו עוברים לדבר על, אוקיי, אם יש לך איזושהי השקפת עולם על החברה, כחברה שהיא לא רק אינדיבידואליסטים, אבל גם לא מבוססת על איזשהם זהויות מאוד, שהיא בעיקר נאבקות אחת בשני, אלא מבוססת על פרטים שצומחים, אנחנו נצטרך לחדד עוד את ההבדל בין שתי התפיסות האחרונות, אז מה בעצם זה אומר על יעד המדיניות? כלומר, אנחנו אז לא נרצה, לא נעסוק רק בזכויות ובחירויות של הפרט, ולא נעסוק רק לצמצום פערים חברתיים, אלא נעסוק במה? מה בדיוק? כאילו, במאמר הזה הוא מפרט את זה.
כן.
אז נראה לי נרחיב, זה מאמר פשוט באמת כן. פוקח עיניים.
אז בואו שנייה, כדי לחדד את הנקודה של מרי, דווקא נשווה את זה לרציונל של המדיניות הליברלית. עכשיו, צ'רלס מרי הוא עצמו... נע על הציר של בין שמרן חברתי ותרבותי לליברטריאן ביחסיו עם המדינה. אז אם שיהיה תחשבו על הליברל הקלאסי לצורך העניין, כן? אז הוא ירצה להקטין את המעורבות המדינתית, בין אם זה במשק או בין אם זה בחברה, מסיבה מאוד מאוד עקרונית, כן? של פגיעה בחופש. פגיעה בחירות, פגיעה בקניין, סכנה מפני הרודנות אולי שהמדינה יכולה להוליד, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הטיעון המרכזי יהיה טיעון של ליברטי, נכון? כאילו ליברליזם, חופש, חירות. הטיעון של צ'רלס מרי הוא שונה והוא מאתגר, אוקיי? והוא בא ואומר את הדבר הבא. אוקיי. מה שצריך להיות חשוב לנו בגדול, זה לא רק החופש של האנשים, כי אנשים יכולים חופשיים, חופשיים ואומללים. מה שצריך להיות חשוב לנו באמת, זה מה שנקרא ה-well-being, או האושר, כן? In pursuit of happiness, כן? האושר של האנשים. אבל, אוקיי, מה זה אושר? ופה צ'רלס מרי מביא לנו סוג של הגדרה אפילו אריסטוטלית. כלומר, אושר זה לא הנאה, בסדר? כסוג של הנאה רגעית. אני יכול לקרוא סן שוקולד, אני כאילו כיף לי או משהו כזה, או אני רואה טלוויזיה, לא. לא. אז כשהוא מדבר על אושר, הוא מדבר על סביעות רצון משמעותית לאורך זמן. כלומר, איך אני מנהל חיים או חי חיים, כשאני מגיע לגיל זקנה, אני יכול להסתכל אחורה ולהגיד, אוקיי, אני גאה במה שעשיתי, אוקיי? וואו, חייתי בצורה מסביעת רצון את החיים שלי. והוא אומר, בדרך כלל כשאנחנו בוחנים אנשים שהגיעו לנקודה הזאת, הם בדרך כלל יגידו לך את הדברים הבאים, אוקיי? הייתי הורה טוב לילדים שלי. הייתי בן זוג טוב לאישה שלי. הייתי חבר קהילה טוב, הייתי עובד מסור, אוקיי? הסקתי דברים מסוימים בחלקת האלוהים הקטנה שלי. כדי שאנשים יוכלו להתגאות באותם חיים בורגניים שלהם, כן? אנחנו צריכים לאפשר להם להתאמץ. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, אוקיי? הרבה מאוד משיח המדיניות הנוכחי סובב סביב לקחת החוצה או לשאוב את הקושי מהחיים.
אבל נראה לי קודם כל לפני המאמץ, זה ההתחברויות. כלומר, הוא מדבר הרבה על ההתחברויות, שכדי להגיע להתחברויות האלה צריך את המאמץ.
נכון.
כאילו אדם שסתם מתאמץ, לא יודעת, בעבודה השחורה שלו כקורא פחם, זה לא הנקודה.
כן, אני חדד, אוקיי. מה הופך משפחה למשפחה איתנה, כן? או מה הופך חברות לחברות אמיתית? התשובה לכל זה, כן, זה עמידה באתגרים משותפים ביחד. נכון? כלומר, אלה הם הרגעים הקשים בדרך כלל במשפחות, שהופכות את המשפחות למאוד מאוד חזקות ביחד, ונכון לגבי קהילות, כן? כשקהילה מתכנסת ביחד וצריכה לפתור בעצמה ובכוחות עצמה בעיה משותפת, כן? יש דבק מסוים שמחבר את האנשים, אוקיי? הקהילה לא הופכת להיות קליפה ריקה, היא לא קהילה לנייר, כן? אלא היא מצריכה, היא שואבת מהאנשים את הזמן שלהם, את החריצות שלהם, את המשאבים שלהם, את הקשב שלהם, והיא מוציאה את האנשים מהבדידות המאוד מאוד אינדיבידואליסטית שלהם. אז מה שצ'רלס מרי בא ואומר, כשאנחנו חושבים על מדיניות, ואם המארגים החברתיים האלה חשובים לנו, אנחנו צריכים להבטיח קודם כל שהמדינה לא תהפוך את המארגים ואת ההתכנסויות הוולונטריות השונות האלה לקליפה ריקה. Yeah. שוב, עכשיו, אינטואיטיבית שאנחנו מדברים עם אנשים היום שעוסקים במדיניות, השאלה מספר אחת היא, איך אנחנו מביאים למדינה לפתור את הבעיות החברתיות שלנו? אז למעשה, צ'רלס מרי הופך את סוג של הופך את זה על הראש, כן? השאלה האמיתית צריכה להיות, לא איך המדינה פותרת עבורנו את הבעיות. עכשיו, יש בעיות שאנחנו חייבים שהמדינה תפתור אותן, אוקיי? חמאס, איראן, אנחנו לא יכולים
לצפות... בעיות ביטחוניות.
כן, אנחנו לא יכולים לצפות מקהילות מקומיות להתמודד עם אתגרים לאומיים. אז יש מקום חשוב למדינה.
פשיעה לדוגמה, זה טוב לנו שהמשטרה שייך למדינה, והיא פותרת לנו את הפשיעה.
אבל אפילו אתה חושב על שיטור קהילתי. אוקיי, גם פשיעה, יש רמות מסוימות של פשיעה שאנחנו נרצה את המדינה בפנים, אבל יש נניח, שוב, סיור קהילתי, כשאנחנו נרצה...
שוטר אזולאי.
בדיוק, שאפילו הקהילה תיקח אחריות על המרחב...
ואחרת, כשזה שוטר שהוא מתוך הקהילה, שהוא חלק מה...
על המרחב המשותף שלה, ולכן אנחנו לא צריכים לשאול איך המדינה פותרת לנו את הבעיות, כן? אלא איך המדינה מאפשרת לנו לפתור את הבעיות של עצמנו בצורה מוצלחת.
מה לגבי צמיחה? כי אני חושבת שגם כשאתה, לא יודעת, כשאתה עושה תואר שני במדיניות ציבורית, מדברים הרבה על צמצום פערים.
כמו שאת עושה אגב, תואר שני במדיניות ציבורית.
אז צמצום פערים חברתיים, ומדברים הרבה על צמיחה. כן. איך אנחנו, זה כאילו לא בכלל שאלה.
הצמיחה זה משהו מאוד מאוד חשוב, נכון? כלומר, אנחנו בסוף...
כלכלה, איך אנחנו...
אנחנו כולנו רוצים רווחה חומרית, כולנו רוצים מדינות חזקות, בסוף מדינות חזקות, כלומר מדינות בעלות עוצמה צבאית, צחות... תשתית כלכלית שהם יכולות לתרגם אותה באמת לאותה עצמה צבאית, אז מבחינת מרי נניח, או מבחינת השמרנים, השאלה היא לא, האם אנחנו צריכים להיות בעד או נגד צמיחה, ברור שצמיחה היא מאוד מאוד חשובה, ולכן שמרנים רואים בצורה מאוד מאוד יפה, נניח, שווקים חופשיים ויזמות חופשית, תכף אנחנו ניגע במאמר נוסף של קירזנר, כן, כן, על איך אנחנו מניעים צמיחה, אבל צמיחה וחופש כלכלי זה רק היבט אחד חשוב, בהרבה מאוד דברים חשובים אחרים, כן, אז חשוב לנו לצורך העניין, כשמרנים, כן? שמוסד המשפחה יהיה חזק ומתפקד. תחשבו על המערב היום, אוקיי? המערב בן זמננו. הכי עשיר שהיה מאז ומעולם. אבל מה קורה למוסד המשפחה? נכון? מצוי במשבר מאוד מאוד קשה, כן? אנשים או לא מתחתנים, או מתחתנים ומתגרשים מהר, לא מביאים ילדים. אחת מהפתולוגיות החברתיות הכי חמורות בארצות הברית, זה בדידות. יש משרדי ממשלה שמבקשים לטפל בבדידות. הכנסיות מתרוקנות, החברה האזרחית מדשדשת, הקהילות מתפוררות, נכון? חלק נניח ממה שהעלה את טראמפ, זו אותה אינחת מהגלובליזציה, נכון? שפירקה קהילות מקומיות. אז שוב, מדיניות ציבורית שמרנית תיקח מאוד ברצינות שאלות כמו, איך אני מבטיח שמוסד המשפחה לא נהרס? איך אני מבטיח שקהילות לא מתרוקנות?
עכשיו, אבל זה קשור לפעמים, זה מתנגש לפעמים עם צמיחה.
נכון.
עם מטרות של צמיחה, כי אז... כי אז אתה אומר, רגע, קהילה מתפרקת, כי היה פה איזשהו מפעל, או איזשהו, לא יודעת, משהו ככה מקומי, שברגע שהורדנו מכסים, וברגע שפתחנו את השווקים, הוא נעלם, ואז ממילא הקהילה התפוררה, ואז ממילא כאילו כולם עוברים לעיר, ובעיר כולם בודדים יותר, ויש לפעמים מתחים מאוד מאוד חזקים.
נכון, נכון. אגב, אני חושב שמה שמאפיין שמרנים, זה ביוק להכיר בעובדה שיש מתח, כן? שאידיאלים שונים מתנגשים זה בזה. אנחנו לא יכולים להגשים הכל, שאין לנו איזה תוכנית אחת שמתאימה להכל. אז שוב, אם היינו רוצים רק למקסים צמיחה כל הזמן, אז היינו ממקסמים רק צמיחה כל הזמן. אבל האמת היא שאם אנחנו מסתכלים על המארג הלאומי שלנו, בוא נדבר שנייה על ישראל, אוקיי? ישראל היא מדינת לאום, אוקיי? לצורך העניין, יש טלוס מסוים למדינה הזאת, כן? היא לא מדינה שירותית, זה לא מדינה, באמת, יש כאלה שרוצים, אבל סוג של מדינת כל אזרחיה, לא. זו מדינה עם עבר מפואר, עם הווה בעייתי, ובעזרת השם, עתיד מזהיר, אבל יש היגיון מסדר לדבר הזה. אוקיי, צריך להיות לנו אכפת, כן? שאנשים לצורך העניין מתנתקים מהסיפור הלאומי, או שאנחנו, אם לצורך העניין נתחיל לזהות פתולוגיות חברתיות שונות ומשונות, אנחנו לא יכולים להיות עיוורים לזה רק כי אנחנו רוצים, לא יודע, להגדיל את ה-GDP שלנו, פר קפיטה. שוב, זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך אנחנו מקדמים מדיניות שמעודדת צמיחה, כן? איך אנחנו מקלים על עסקים, איך אנחנו מאפשרים יזמות, איך אנחנו לא מקשים על החיים של עצמאים, איך שווקי העבודה שלנו יותר גמישים, איך אנחנו מגדילים את מלאי ההון הפיזי והכלכלה. כל אלה שאלות מאוד מאוד חשובות, אבל אנחנו לא יכולים לברוח ולעצום את העיניים שלנו משאלות של תרבות, של חברה, של משפחות, של קהילות, של חברה אזרחית. לליברלים מאוד מאוד קשה עם השאלות האלה.
כן.
למה? כי קודם כל קשה להם מאוד להיות שיפוטיים. כן? הדגש בליברליזם, קודם כל זה על חירות ואוטונומיה אישית. כן? אז אני חופשי, יש את האוטונומיה שלי, מי אתה שתשפוט את זה? אם אני לא רוצה להתחתן, אם אני לא רוצה להעמיד ילדים, מי אתה שתשפוט אותי, נכון? זה כאילו...
טוב לי, מה אתה רוצה?
טוב לי להיות הצרכן האולטימטיבי. עכשיו, שוב, זה אידיאל מסוים של חברה, כן? אגב, אנחנו רואים הרבה מאוד פתולוגיות של זה, נכון? שוב, אם כל מה שאני זה צרכן, אם כל מה שמעניין אותי זה רק למקסים את הרווחה הכלכלית שלי, יש פה שאלה אמיתית, אוקיי, אז למה בעצם להיות במדינה כמו מדינת ישראל, כן? שהיא מוקפת במאות מיליוני מוסלמים שרוצים לשחוט אותי, כן? זה, כלומר, למה בעצם שאני אהיה פה? נכון? אם כל מה שמעניין אותי זה נטו הרווחה החומרית שלי, נכון? יש פה משהו מאוד מאוד לא רציונלי, אגב, זה מגיע מידי אנשים בדרך כלל הכי רציונליים שיש, כן? יש משהו מאוד מאוד לא רציונלי, ישראל קנול הסכים איתי, אז הוא זה.
הסכים או לא הסכים, הוא הזדעזע.
נפל. אז שוב, אני חושב שכשמרנים אנחנו באמת צריכים לעשות לאזן בין ה...
אוקיי, אבל בוא שנייה, אני אצלול לזה עוד קצת, ברשותכם, ואז אולי נעבור למאמרים אחרים. דיברת על המאמץ, אוקיי? שאסור שהמדינה יותר מדי תיקח לך את המאמץ.
תפחית את הנטל.
כן, תפחית את הנטל, ואז אם אתה לא מתאמץ, אז אין לך גם אחריות, ויש לך פחות מטרות משותפות. אבל עד לאן זה מגיע? כלומר, גם ככה לגדל היום ילדים, זה דבר סופר קשה, סופר אינטנסיבי, עם זה שכאילו דואגים לחינוך שלהם, דואגים לנו לחינוך שלהם כביכול. זה מאוד קשה, אבל לשלב את זה עם עבודה, סופר קשה, כן? אז בסדר, גם למי שיש קהילה, בדרך כלל זה, אם זה קהילה דתית, אז זה יהיה סביב בית כנסת, שזה דבר נהדר ונפלא, אבל תגיד לקהילה הזאת, עכשיו גם תעסקי בחינוך של הילדים, וואו, כאילו, בקושי לזה מספיקים להגיע, אוקיי? אז איך זה בכלל נראה? איך זה ייתכן?
אז אני רוצה שנייה...
ויותר מזה, כאילו, איפה? המאמץ כבר קיים.
לא, לא, אבל זה הרבה מאוד גם עניין של מסגור, ואז באמת נגיע להיבט של הפוליסי. הורות זה קשה, כן? כלומר, ברור שלהורים קשה. באמת, זה מה שמגדיר הורות, כן? אני, כאילו, לבוא ולהגיד, הורות לא קשה, זה סוג של אוקסימורון, נכון? כאילו, אין דבר כזה. כלומר, מה שהופך את החוויה ההורית לחוויה משמעותית, זה אותה התגברות משותפת על קשיים. אני תמיד אומר, שוב, אני מדבר פה על החוויה השיט שלי, אולי אחרים יכולים להתווכח. אני חושב על הקשר שלי עם אשתי לפני שאלו ילדים, והקשר שלנו אחרי הילדים. אז מה שמאפיין את הקשר לפני הילדים, זה שזה קשר שמבוסס סביב הנאות משותפות. כן, כלומר, מה שמגדיר אותנו זה הכיף שאנחנו עושים ביחד. לעומת זאת, אחרי הילדים, מה שמגדיר את היחסים שלנו, זה ההתמודדות המשותפת שלנו אל מול קשיים אמיתיים שאנחנו נתקלים בהם. ואני חושב שדווקא זה מה שמכניס ממד של עומק מאוד מאוד רציני לזוגיות שלנו ביחס לפני זה. עכשיו, בוא שניין נדבר על מדיניות ציבורית. אני חושב שכל כך מדיניות ציבורית שמרנית תבוא ותגיד, הורים שמביאים ילדים זה טוב, וזו אמירה כל כך נורמטיבית, אוקיי? ואנחנו נרצה לאפשר את הדבר הזה, לאפשר. יש פה שאלה מאוד גדולה, אם אנחנו צריכים לעודד את זה בצורה פעילה, כן?
למה זה טוב? מתוך הנקודת ההנחה שהאדם שואב את משמעותו מתאים גרעיניים עם בני אדם אחרים, מקשרים עם בני אדם אחרים?
בדיוק, כמו שאנחנו, אפשר לנסח את זה, אנחנו חברה של משפחות, כן? ולא חברה של אינדיבידואל. אנחנו גם אנחנו מדברים על הלאומיות היהודית, או על הלאום היהודי. אבל מה זה הלאום היהודי? אפילו הסיפור שלנו, הסיפור התנכי, כן? הוא מתחיל ממשפחה.
אז הנחת יסוד על טבע האדם, כאילו.
כן, בדיוק. חברה שמורכבת מתאים משפחתיים יציבים וחזקים, היא חברה בריאה. אגב, אנחנו לא מכירים שום תקדים היסטורי אחר לזה. אנחנו עכשיו עוברים סוג של ניסוי חברתי בקנה מידה מאוד מאוד גדול, כן? אבל תחשבו שנייה על המאה ה-19 או המאה ה-18, כן?
לא, אבל יגידו לך מה פתאום, היו שבטים שחיו ככה, שחיו בקומונות, בכלל לא היה משפחות, היה גבר עם מלא נשים, או היה...
כשאני מסתכל על העולם המערבי, ניקח את המאה ה-18 וה-19, ולא, ניקח את העולם האנגלו-אמריקאי, כן? בואו ניקח את אדמונד ברק שעלה פה, או הורגים אחרים, כן? האנשים האלה הרי לא צריכים להצדיק כמונו את מוסד המשפחה, נכון? פלחו אותו כמובן מאליו, כן? ברור, כן, שיש משפחות חזקות שמאפשרות את אותו קיום חברתי וכלכלי מטיב.
אבל יגידו לך שזה היה מאוד, בגלל שלא היה אפשר להתקיים אחרת, זה היה דרך, איזושהי דרך להתקיים. היום אנשים יכולים לשרוד לבד יותר בקלות.
יפה, וזו הבעיה, וזה למה יש קשר מאוד מאוד הדוק בין תפיסות מאוד מאוד ליברליות לבין התעצמות המדינה. כי מה שקורה, ככל שאתה מגדיל את מרחב החירות של הפרט, וככל שאתה מאפשר לפרט לשרוד מחוץ למסגרת המשפחתית, כן? ככה הפרט יכול להסתמך יותר על כוחות אימפרסונליים. בין אם זה השוק, אז יכול לקנות הכל, ופשוט לשרוד, כן? באמצעות מעשי צריכה מתמשכים. ומצד שני, אני יכול, יש מי שידאג לי, כן? שזו המדינה. תחשבו שעל הסלוגן של מדינת הרווחה, נכון? מההריסה ועד לקבר. כן? סוג של, אתם פרטים, תדעו, שאם המשפחות לא, אם המשפחה לא תדאג לכם והקהילה לא, אנחנו, המדינה, נדאג שתזכו למינימום מסוים, שתוכלו הגחתם לעולם, דאגנו לכם, אתם הולכים לעולם, אנחנו ממשיכים לדאוג לכם, כן? עד העולם הבא, לא יודע, אולי שם משהו אחר, ממשיכים לדאוג לכם. אז אני חוזר לשאלה שאתה אמרת, אז כן, קודם כל יש פה אמירה מסוימת, קודם כל על טבע האדם, יש פה גם אמירה נורמטיבית לגבי מהי חברה טובה. עכשיו, יש פה נקודה חשובה, למה? כי ישראל ספציפית מתמודדת עם אתגר שהוא קצת שונה מהאתגר המערבי, נכון? אין לנו בעיה בישראל כרגע של משפחות חלשות, וזה טוב, כן? גם חילונים כמוני מביאים לא מעט ילדים. יש לנו פה בעיה דווקא אחרת, כן? שדווקא בדרך כלל המגזר שהכי פחות נושא בנטל הכלכלי והביטחוני, מביא משפחות מאוד מאוד, מאוד, מאוד גדולות, ולכן דווקא יש פה שאלה, האם המדינה, יש פה קאץ', כן? האם המדינה צריכה לאפשר את קיומן של משפחות, או האם המדינה צריכה לעודד ילודה? עכשיו, פה דווקא יש איזושהי אלימה נניח בין ליברלים לשמרנים, כן? כלומר, זה לא מאוד חכם, כן? לאפשר למשפחות להביא ילדים, כן? מבלי שהן נוסעות במלוא הנטל הכלכלי של הגידול שלהם, כן? זה סוג של סטיית מדיניות שצריך לתקן, פה דווקא אנחנו צריכים יותר לכיוון הליברלי מאשר לכיוון של... להמשיך לסבסד את הילודה הזאת ולא להביא לזה.
אז מה זה אומר לאפשר? לא, כי קודם אמרת, ישר רציתי להגיד, שאמרת צריך לאפשר, צריך לאפשר, אז אנשים יגיד לך, או נהדר, בוא נאפשר, איך נאפשר? חייבים שיהיה מעונות, חייבים שיהיה מעונות טובים, שיהיה פיקוח, שיהיה זה, אחרת אנשים קשה להם, הם לא יכולים גם לעבוד, גם להביא ילדים, גם זה. אז קצת, אז מה זה אומר לאפשר?
אז אם כדי להביא ילדים, אנחנו יודעים שאחד מהחסמים זה באמת, נניח, מיעוט במעונות יום. אוקיי, אז שאלת מדיניות רצינית תהיה, אוקיי, איך אנחנו מגדילים את היצע המעונות? ופה יש ויכוח מאוד מאוד רציני. האם להגדיל את היצע המעונות בא ואומר, אוקיי, אני עכשיו מסבסד את המעון למשפחות, אני עכשיו מביא למדינה להפעיל את המעונות, או האם גישה שאני מאוד מאוד דוגל בה, שוב, בהתאם לקירזנר, תכף נדבר עליו, שבאה ואומרת, אוקיי, איך אני, בחירה רגולטורית, כן, מאפשר ליזמים שונים לענות על ביקושים ממשיים שקיימים שם, כן? הרי יש ביקוש למעונות, ולכן השאלה...
אבל אתה הגדרת את זה, עצם ההגדרה שצריך להגדיל את מעונות היום, היא גם לא ברורה מאליה. כי יכול להיות שזה לא יעד, למה? כי אם אתה אומר, הקשר עם הילדים זה הדבר הכי משמעותי, אז עצם העידוד של נשים לצאת לעבוד במקרה הזה, הוא גוזל מהם את הדבר הזה. עכשיו בסדר, אפשר להגיד, אוקיי, זה יכול להיות גם גברים, אי נוח, בסדר גמור, אבל למה עודדו נשים לצאת לעבוד? למה שני בני הזוג צריכים לצאת לעבוד? בסדר, לא נגיד נשים או גברים, בסדר, גם גברים יכולים להישאר בבית לגדל את הילדים, למה? כי אנחנו רוצים צמיחה. כן? אבל בצמיחה הזאת אתה בעצם שם ילד בן 3 חודשים, עם, לא יודעת, עם אנשים זרים. נכון, בצורה שבאמת, מי שבאמת חושב שהקשר עם ילדים זה דבר חשוב, זה הרי ממש מוזר, זה לא דבר כזה ברור מאליו.
זה רק מתוך צמיחה, זה גם מתוך התפיסה שאישה תגשים את עצמה יותר כאשת קריירה.
נכון, זה כאילו מין תפיסה שהיא ליברלית כזה, אבל מי יגידו, בסדר, האישה יכולה לבחור. אנחנו מאפשרים לה, היא יכולה לבחור כך וכך, אבל יש עידוד, כלומר, אני יודעת, בישראל ובכל המערב יש עידוד פעיל, רוצים להעלות את אחוז הנשים המועסקות, זה דבר שאומרים את זה בפה נכון, מלא, נכון, זה לא... נכון.
אז אני לא חושב שזה צריך להיות יעד, אני חושב ששוב, אנחנו צריכים לאפשר לאנשים, אוקיי, אם שישה שרוצה להקשיב את עצמה בשוק העבודה, היא צריכה מסוגלת לעשות את זה, אני לא בא, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות את זה, כן? אבל אם אנחנו רוצים, אני רוצה להעניק אוטונומיה לתא המשפחתי, להחליט עבור עצמו איך הוא רוצה לנהל את ענייניו. ואני רוצה להסיר חסמים שיאפשרו, כמה שפחות חסמים, שיקשו על מימושה של אותה בחירה. בסדר, אני לא עושה מיקרו-מנג'מנט לתא המשפחה. מבחינתי, אם אישה נמצאת 3 חודשים עם הילד שלה, או 2 עם הילד שלה, זה באמת כאילו עניין של בחירה משפחתית. אני גם לא יודע מה הצרכים שכל...
כן, אבל ברור שהמדינה, היא לא יודעת, היא נותנת לך... חופשת לידה של 3.5 חודשים, אם היא תיתן לך של שנה, זה משהו אחר. כלומר, המדינה מעורבת בכל אחד מהנקודות האלה.
אני חושב שיש פה קייס שמרני מאוד מאוד טוב, נניח, כן? להעריך, למשל, אם מה שחשוב לנו, זה האינטימיות והחיבור, כן? שבין הילד לחיבור האמאי, או הבעיה, זאת אומרת, להגדיל דווקא, כן? את הסבסוד, נניח, של אותה חופשת לידה. בחינתי, זה משהו ש... יכול להיות קייס שמרני בזכות הדבר הזה, בעוד שליברלים האלה הם הרבה יותר קשה עם הדבר הזה.
אוקיי, מעניין. אז בוא נעבור למאמר הבא, שעוסק באיך מניעים מדיניות, נכון? כלומר, איך זה קורה? נניח שהחלטנו שהיעד הוא באמת יותר יעד שמרני. זה לוקח אותנו למאמר של ישראל קירזנר, שפורסם בגיליון 8, שם המאמר על מהות ותפקידה של היזמות. אוקיי, גם מאמר מאוד מאוד מעניין. איך זה מתקשר לדרכים האלה של קידום מדיניות ציבורית?
אוקיי, זו שאלה מאוד מאוד חשובה. אני חושב אני מציע שנדון במאמר של קירזנר, בצירוף עם המאמר האחר של, של פרידריך הייק, אז זה גם מאמר שפרסמנו, נכון? השימוש בידע בחברה.
השימוש בידע בחברה.
מישהו מאוד נחמד כתב לו את ההקדמה גם.
סגי.
כן.
גם, אז... גם, גם ההקדמה המצוינת למאמר נכון. של מרי.
נכון, אז אם שנייה נחשוב על, על הייק ועל, ועל קירזנר, באמת מהזווית, כמו שאתה אומרת, אוקיי, אז אחרי ש... הסכמנו או תיארנו איך נראית החברה, ואחרי שלצורך העניין הסכמנו שאנחנו רוצים לקדם את הפוליסי השמרני הזה, אוקיי, אז איך עושים את זה? אז אינטואיטיבית, כן, אנחנו נרצה שהמדינה תניע דברים והמדינה תעשה דברים. אגב, וזה נכון, לא משנה מאיזו עמדה נורמטיבית אתה, אתה מגיע, בין אם אתה ליברל, כן, או בין אם אתה מחזיק בעמדות יותר פרוגרסיביות, בגדול, 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 יש תפיסה מסוימת, כן, של אנחנו באמת זקוקים לפקידות ציבורית נאורה, חכמה, להרבה מאוד מומחים, שמצוידים במיטב הידע המדעי והסטטיסטי והאקונומטרי ווואטאבר, שהמדע, שמדע, שמדע החברה יכול להעמיד לרשותנו כדי באמת להניע ולנסח מדיניות.
כן, אנחנו, כלומר, עזבנו בו, בוא נגיד שהיעד הוא לא, כלומר, זה לא חייב להיות יעד כזה או אחר בהגדרות של שמרני, ליברלי, איזשהו יעד, אפילו צמיחה, אפילו משהו שאולי מתנגש עם משהו אחר, אבל כרגע אנחנו מתמקדים.
בהגדרה, בהגדרה כמעט, אוקיי, כשאנחנו, כל השיח של מדיניות ציבורית הולכת ביעד עם שיח על המדינה ותפקידה, כן? כי, שוב, אנחנו מכשירים אנשים לשירות המדינה, נכון? זה כאילו, אנשי עסקים לא הולכים, הם לא הולכים לקורסים האלה, פשוט הולכים ופותחים עסק. ופה אני חושב שדווקא שמרנים יהיו ערים הרבה יותר מאחרים, בנוגע לאתגרים ולקושי ולבעיות המאוד מאוד גדולות שניצבות בפני מדינות ופקידי ציבור, בבואם לקדם מדיניות כזאת או אחרת. אז תחשבו שנייה על כותרת המאמר של הייק, כן? השימוש בידע בחברה, כן? ומה שמיוחד בהייק ובמאמר הזה, כן? זה שהוא מבליט בצורה מאוד מאוד מוצלחת, שמדינות סובלות מבעיות חמורות מאוד של ידע. או במילים אחרות, מומחים יודעים הרבה פחות על המציאות החברתית, ממה שנדמה להם שהם יודעים, כן? כשהם באים לשנות אותה.
גם מומחים ביטחוניים יכול להיות. בדיוק. יודעים הרבה פחות מהמציאות.
בדיוק, בדיוק. אני לא מדבר בכלל על... שיעור הניבואים המוצלחים במדעי החברה, שעומד על אפס כמעט, כאילו, שוב, כל הפרויקט של מדעי החברה הרי הוא פרויקט בעייתי, נכון? יש רצון או ניסיון לחכות את מדעי הטבע.
נכון? זה בשם, מדעי החברה.
בדיוק, עכשיו, מה שמאפיין מדעי הטבע זה היכולת שלי לחזות ולנבא ולעשות ניסויים מבוקרים. כשאנחנו מדברים על החברה, כן? זה מורכב, כי אנחנו לא אטומים, כי אנחנו בני אדם, והתרבות משנה, והרעיונות משנים, והמציאות החומרית משנה, המציאות החומרית משתנה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ולכן, אני חושב שהדגש מספר אחד שלנו במדיניות, וזה מסר שקשה לבלוע, כי הוא עומד בניגוד לכל מה שאנחנו מנסים ללמד, כן? זה המסר של צניעות אפיסטמית, אוקיי? קודם כל, אל תעשה נזק. אל תעשה נזק, כי קל מאוד להרוס, קל מאוד לעשות נזק. קל מאוד להתבלבל ולחשוב שהפתרונות נמצאים אצלך כפקיד מסוים, כמעצב מדיניות מסוים, אבל באמת, 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 שהמציאות היא כל כך מורכבת. תחשבו כמה אתם מורכבים כבני אדם, כן? עד כמה מורכבת האינטראקציה שלכם עם הסביבה. תכפילו את זה במיליוני בני אדם.
רק להבין מה אתה רוצה, זה לוקח מלא זמן, להבין עכשיו מה זה אומר על היחסים שלי עם מישהי סביבי.
ולחזות מה תרגיש ברגע
מסוים. להבין מה הם רוצים.
מסובך. לא תופתעו לגלות, אנחנו מסתכלים על הרקורד של מדינות בטיפול בבעיות חברתיות. הוא רקורד מאוד 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 עגום. תחשבו למשל על ה-War on Drugs באמריקה. מלחמה בסמים. התחיל כאיזה תררה, כמובן כישלון מוחלט. כמה כסף, כמה מוחות הושקעו בדבר הזה, כן, נכשלנו. תחשבו שנייה על ה-War on Poverty, כן, המלחמה בעוני. עקרונית, כן, מה שמאפיין מלחמות בשדה הקרב, כן, זה שאתה נלחם, אתה מנצח, והמלחמה נגמרת. מה שמאפיין מלחמות בשדה החברה, זה שהן אף פעם לא נגמרות, והאויב רק גדל והופך משוכלל יותר.
אז מה מייחד רפורמות חברתיות שכן עבדו? נגיד הלחימה בפשע בניו יורק בשנות ה-80, שג'וליאן הצליח לו, אז מה מייחד את זה שם?
זה עושה סופר מורכב, יש פה הרבה מאוד שאלות, כן, של החל מההשפעה של הגלולה, ועד באמת מדיניות האכיפה והענישה, נכון?
השפעה של הגלולה?
כן, בגלל זה אמרתי, זה...
איזה גלולה? רגע, מטריקס או גלולה למניעת היריון? מה אתה מדבר?
בגלל זה אמרתי שזה נושא שהוא, שהוא סופר מורכב, אבל אין ספק שיכולה להיות מדיניות ציבורית יותר מוצלחת, לעומת מדיניות ציבורית שהיא פחות מוצלחת, כן? אז יש נניח את המאמר נהדר, נראה לי שהוא פורסם בתחלת, על Broken Windows, חלונות השבורים, כן, של ג'יימס קיו ווילסון, כן?
שזה על המדיניות של ג'וליאני, נכון?
כן, בדיוק. ג'וליאני בנה את המדיניות שלו על, על התובנות הללו, כן? שזו מדיניות מאוד קומנסנסית, כן? שהיא באה ואומרת שאתה מעניש בצורה מאוד מאוד חמורה על פשעים קטנים, כדי להימנע מלהגיע להתמודדות עם פשעים מאוד מאוד חמורים. להבדיל ממה שקורה היום, נכון? כאילו, פשעים קלים זוכים לסלחנות.
נראה לי בניו יורק אפילו, נכון? לא עוצרים על גניבה של עד $1,000.
בקליפורניה, כן, זה...
גם בניו יורק.
ואז ביידן גם משחרר אותם בסוף הקדנציה שלו.
אז שוב, אנחנו יכולים... אגב, זה גם משהו בסוג של משהו בוגר בלהכיר במדיניות ציבורית, כי יש בעיות תמידיות במצב האנושי, כן? כי אם אתה חושב שעל הטבע האנושי, ואתה לוקח את הטבע האנושי ברצינות, כן? תחשבו שנייה עלינו כבריאות. אז יש לנו... הרבה מאוד צדדים חיוביים, נכון? אנחנו יודעים לחמול ויודעים לאהוב ויודעים לעזור ויודעים ליזום ויודעים לחלום, אבל מצד שני אנחנו גם יצורים מאוד מאוד בעייתיים, נכון? אנחנו חמדנים וקנאים ושחצנים, ואנחנו גם נוטים לעשות הרבה מאוד דברים רעים, כן? בעיקר כשלא רואים אותנו, כן? אז סוג של הבנה ריאליסטית של טבע אדם. אז סוגיות כמו פשיעה נניח, כן? אי אפשר למגר פשע, אוקיי? אפשר למגר פשע כשאתה משנה, עושה טרנספורמציה מוחלטת של טבע האדם, כן? אבל פשיעה היא משהו שתמיד תהיה איתנו. השאלה היא, מה אני עושה לנוכח הדבר הזה, כן? אבל אני
בוא נחזור לצניות האפיסטמית, כי זה...
כן, בדיוק.
קצת סותר, אבל אולי, כלומר, מה שאמרתי שזה קשה לעיכול, כי זה באמת, ברגע שאתה תומך בצניות האפיסטמית, אז יגידו לך, טוב, מה אתה יודע על טבע האדם בכלל? איך אתה בכלל מעריך את זה? תהיה קצת צנוע יותר.
כן, לא, אז...
זה קצת מחבל בעצמו.
הצניות האפיסטמית מגיעה מהמקום, כן, של מה שמאפיין אותנו, זה למה אני חוגג כמו אייק, שזה counter enlightenment, כן? אתה משתמש בתבונה כדי להצביע על המגרעות או החסרונות או אי השלמות של התבונה עצמה, כן? אז בא אייק ואומר, זה מאוד מאוד רציונלי להכיר בחוסר השלמות הרציונלית שלנו. והציניות האפיסטמית נובעת מהכרה בבורות שלנו. אז אחרי שהכרנו שאנחנו לא יודעים מספיק, כן, עולה השאלה, אוקיי, איך אני מעצב מדיניות לנוכח הדבר הזה? אז התשובה של הייק תהיה, שהיא לא לעשות כלום, נכון? אז התשובה של הייק תהיה, עדיף ברוב המקרים להסתמך על מכניזם כמו השוק, כן, שמאפשר לי תמסור מאוד מאוד מהיר ויעיל של ידע לאור אותה בורות. ובאמת מה שמאפיין שווקים, אז הוא מביא שם את הדוגמה של כמובן מנגנון המחירים, כן? מה שמנגנון המחירים עושה, כן? הוא מאפשר לי, כפרט שלא יודע הרבה, כן? להתנהל בעולם של שינוי מתמיד. לצורך העניין, תחשבו, זה הדוגמה שהוא מביא, כן? מסיבה כלשהי, כן? יש מחסור בבדיל. בפינה כלשהי בעולם, כן? אני לא צריך לדעת למה חסר הבדיל, כן? כל מה שאני יודע, כן? זה ש יש, שהמחיר לבדיל מטפס. וזה יוטט לי, כן, לתור אחר תחליפים. והעלייה של הביקושים לתחליפים תאותת ליצרנים של תחליפי בדיל לייצר יותר. אז צריך לומר, השוק מאפשר לנו קואורדינציה נרחבת שמסתמכת על כך שאנחנו לא יודעים בעצם למה דברים הם כמו שהם.
ואף לא צריך להסביר אחד לשני, פשוט יש אנשים שרוצים בדיל, וזה לא משנה למה, הם רוצים, אין להם, חסר להם, והמסר הזה עובר המון ידע, כאילו עם מעט הבנה של למה.
אז אם אנחנו סוגרים את ההיבט של המדיניות, אז מה עם מדיניות טובה? מדיניות טובה היא מדיניות שלא מפריעה, לצורך העניין למנגנון המחירים, לעשות את שלו. כלומר, או במילים אחרות, יש סיבה למה מחירים עולים לפעמים ויורדים לפעמים, ואנחנו לא צריכים לשבש את זרם המידע הזה, אנחנו צריכים לאפשר לאנשים לעשות שימוש באותו ידע חינמי שמצוי להם.
אבל זה חל על עוד אזורים חוץ מאזורי הכלכלה? כלומר, גם אתה אומר, לא יודעת, אזור הרווחה, מה אני אתגר אותך. איך זה אמור לעבוד בהם?
אז אני חושב שאם אנחנו מסתכלים נניח על, בואו ניקח נניח את ההיבט של החינוך. אוקיי?
חינוך זה יותר קל מרווחה, אבל בסדר, נתחיל מחינוך.
אוקיי, בוא ניקח את הדאגה בעוני, אני רוצה להתמודד עם האתגרים הכי קשים, אוקיי? יש לנו בעיה של טיפול בעוני, אוקיי? איך אני מטפל בעוני? אז ציניות אפיסטמית, קודם כל להכיר בכך שעוני, זו לאו דווקא תופעה חומרית, בוא נתחיל מזה, אוקיי? אחד מהתובנות של צ'רלס מרי, שאותה סביעות רצון לאורך זמן, מאפיינת אנשים עניים. כאילו, מה שמדהים, אני חושב על סבתא שלי. סבתא שלי בכל פרמטר סטטיסטי רשמי, הייתה מתחת לקו העוני או סמוך לקו העוני. אבל אם הייתם מדברים עם סבתא שלי, על החיים שלה, היא לא היה לה תודה עצמית של אני ענייה ומסכנה, אלא לא, אני כאילו הקמתי משפחה מפוארת, ועבדתי קשה כל החיים שלי, וחייתי בצורה מכובדת, ושוב, תרמתי למדינה שלי, ולקהילה שלי, ולמשפחה שלי, הכל בסדר. אז קודם כל, מה זה עוני? אוקיי, איך קהילות שונות מבינות עוני? האם יש לך דרך אחת להתמודד עם עוני? אוקיי, האם אולי עדיף לנו להביא לקהילות שונות ולחברות שונות למצוא את הדרכים שלהם לטפל בעוני? האם זה לא יותר רגיוני שאנשים שהם יותר קרובים לעניים ידעו עליהם יותר ממה שלא יודע, יודעים עליהם בביטוח לאומי? אוקיי, אז אני חושב שדווקא מההיבט של צניות אפיסטמית, התובנה הראשונה תהיה, אוקיי, איך אני עכשיו מאפשר לקהילות שונות להתמודד עם האתגרים שלהם, ביניהם אתגרי רווחה, אוקיי? בכל קהילה יש אנשים שהם עניים, אוקיי, אבל קהילות שונות מוצאות את הדרכים המיוחדות, אוקיי, לטפל באותם עניים. עכשיו, יכול מאוד להיות שמדינות צריכות להשלים את הטיפול הזה, כן? או לתמוך בטיפול הזה, או להוות לבנה אחת נוספת באותו מכניזם טיפולי שונה. אבל זה בדיוק ההבנה שאין לי איזו תשובה אחת משכנעת. אוקיי, עכשיו אני מעביר לכולם כסף. אוקיי, עכשיו אני, לא יודע, פותח תוכנית עבודה לכולם. עכשיו אני עושה עבודה יזומה, כמו בימי השפל הגדול. אוקיי, אלה יכולים להיות פתרות מאוד מאוד קלים, כן? כאילו, יש לך בעיית פטיש, וכל דבר נראה לך כמו מסמר שאתה הולך לדפוק עליו.
לעומת פתרונות של הקהילה, סתם כדי לתת דוגמה, כדי לסבר את האוזן, אז אם יש את הכנסייה השכונתית, אז היא תטפל בנזקקים, והם ידעו שהם יכולים להגיע אליה. או אפילו בדוגמה אחרת, ומאוד מאוד נפרדת, בשנה האחרונה היו משפחות שהגבר היה במילואים המון זמן, והיה יותר קשה להספיק לבשל אוכל לילדים, והקהילות בתוך עצמן, אנשים הכינו אחד לשני, מרק לשבת, אוכל לשבת, בשולים.
עכשיו, חשוב מאוד שלא
נעשה, זה היה הרבה יותר מזה, כי זה היה עזרה עם הילדים.
נכון.
כאילו ממש פעילויות שעושים לילדים, זה היה ממש כאילו ניסיונות למלא את החסר.
כללי, אני חושב, דוגמה מעניינת לזה, זה בזמן המלחמה, בימים הראשונים שאחרי המלחמה, בימים שכולם דיברו על איך שהמדינה קורסת כביכול, ביכולת שלה לטפל בבעיות האנושיות שקרו לאנשים, ואיך כולה, והקהילות והאנשים ואינדיבידואלים בעצמם, כולם פתאום הרגישו את הצורך להתנדב עד לרמה ממש שאנשים שהתנדבו, לפעמים לא היה ברור מי שואב יותר משמעות מהפעולה. הבן אדם שמקבל את ההתנדבות, או הבן אדם שעושה את המהלך כדי להרגיש חלק מהקהילה התורמת הנותנת.
אחד משהו, עכשיו, אני רוצה להגיד שני דברים. דבר ראשון, חשוב שלא נעשה רומנטיזציה לפתרון שאני מציע. כן, בפתרון שאני מציע, כן, אותו, נקרא זה, אקספרימנטליזם חברתי קהילתי, יהיו הרבה מאוד פתרונות מאוד מאוד רעים. כלומר, יהיו, סביר להניח, שיהיו הרבה מאוד עניים שלא יקבלו את הטיפול המתאים או את המענה הנכון מהקהילה שלהם. עכשיו, לפעמים יש קהילות שהן מפורקות. לפעמים יש מקומות שאין בהן קהילות. נכון? כלומר, שימו לב מה אני אומר. אני לא בא ואומר, אין בכלל תפקיד למדינה. כן? רק אני אומר, לפני שאנחנו מנסחים מדיניות לאומית לטיפול בעוני, בואו נשאל את עצמנו, קודם כל, מה בכלל תפקיד של המדינה בטיפול בעוני? האם טיפול בעוני זה קודם כל ולפני כל תפקידה של המדינה, או האם המדינה צריכה לגבות את הטיפול בעניים לאחר שכל שאר שכבות הקרבה לאדם העני מיצו את עצמם. ולכן שוב, אין איזה תירום יפה לעברית, אבל נניח, בית מרכזי, אנחנו מדברים על מחלקות קטנות, אבל יש עוד מונח שנקרא סובסידיאריות, כן? כלומר, אותה פירמידה, כן? הפרט, ומעליו הקהילה, ומעלה, הפרט, המשפחה, המשפחה המורחבת, הקהילה, השבט, כלומר, אז עיקרון של סובסידיאריות בא ואומר, אנחנו מביאים לכל מעגל כזה למצות את היכולות שלו, לפני שאנחנו מגיעים למעגל הגדול ביותר, שזה המעגל של המדינה.
ועניין לא חשוב שככל שהמעגל הזה קטן יותר, אז התרומה היא יותר משמעותית לאנשים. יותר משמעות לך לתרום לילד שלך ולילד שלך לקבל ממך, מאשר לך ללכת לבית תמחוי שמחלקים לך מרק מישהו שאתה לא מכיר בכלל.
נכון, נכון. גם שימו לב עוד דבר מאוד מאוד חשוב בעיניי. תחזור לאתגר של הרווחה. קהילה מקומית שמתמודדת מול העניים שלה, יש לה גם הרבה יותר לגיטימציה מוסרית לבוא ולהגיד לאותם עניים, עד כאן. פה אתה מפסיק לקבל את העזרה. קיבלת מספיק עזרה, אבל פספסת את ההזדמנויות שלך לנהיך להשתקם. אוקיי? כלומר, לקהילה גם הון מוסרי מסוים לבוא ולהגיד לחברים שלה, אוקיי, וואלה, העזרה הזאת לא מגיעה לכם כבר. לא מגיעה לכם, כי אתם לא חברי קהילה ראויים לדבר הזה.
הוא אומר משהו מאוד מאוד יפה, שאולי זה קצת לחזור אחורנית. הוא מדבר קצת על הוא אומר, אוקיי, אז יבוא מישהו ויגיד, שמה, אבל אני, לי טוב ככה בחיים שלי, יש לי משפחה, יש לי עבודה, יש לי מלא משמעות, לא יודעת, אני מנתח מוח, סבבה? ויש לי אחלה משפחה עם ילדים, יש לי באמת, אני רוצה לעזור לעניים, אבל שהמדינה תעשה את זה, כאילו, אני לא צריך את המשמעות הזאת. ואז הוא אומר, שמו, סבבה, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שלא, אבל גם אם אתה צודק, יש אנשים שהם לא מנתחי מוח. יש אנשים שאין להם את הכישורים האלה, הם אנשים סבבה, אבל הם עושים עבודות די פשוטות. הם לא הולכים לכנסים ברחבי העולם, אין להם כל מיני מעגלים כאלה של אנשים מאוד מוכשרים, שהם מחוברים להם, למנתחים בבית חולים ולאנשים באקדמיה. הם בסך הכל מי שהם מכירים, זה המשפחה הגרעינית שלהם, בתקווה שיש להם בכלל אחת, האנשים שהם שכנים שלהם, ואנשים שהם מכירים בעבודה שלהם, שהיא גם בדרך כלל 10 דקות מהבית, מה שהם הצליחו למצוא. האנשים האלה, כשיש להם קהילה, יש להם חתיכת הזדמנות,
להיות שווים משהו.
להיות שווים משהו, כן? לעשות דברים מדהימים.
כן, כן.
כן, לעזור, לא יודעת, לעזור למבוגרים בקהילה, לעשות ארוחה. הם יכולים להתאמך על ידי הקהילה, אבל הם גם יכולים לתרום לקהילה.
נכון,
אם
נכון.
אתה לוקח להם את זה, ממש השארת אותם
בלי
כמעט,
כלום, בלי כלום.
כמעט בלי כלום.
בלי כלום, ממש בלי כלום. כאילו,
זה תובנה מאוד עם מאוד יפה.
נכון, נכון. שוב, אנשים מוצאים משמעות, לא כולם, מנתחי מוח לא לצורך העניין, בסדר? אבל רוב האנשים שחיים, אנשים רגילים, מוצאים את המשמעות שלהם באותה אינטראקציה, באותו מעגל של כמה עשרות או מאות אנשים, כן? שיש את האינטימיות הזאת, ושהם יכולים להרגיש ולחוש את הערך שמביאים לפלוני, לאלמוני, כן? שהוא מכיר אותם.
אז כן. עשית פרצוף, יובל,
אתה... ולא יודע למה הוצאתם את המנתח מוח מהצורך המאוד גדול הזה לקהילה, שאני חושב שאנחנו מאוד רואים אותו. אם אני שוב מחפש דוגמה מהזמן האחרון, נגיד ההפגנות שכבר הולכות שנים, ושכל מוצא שיש הפגנה, לי יש חברה שעובדת בהייטק והכל טוב, ואמרה לי, תשמע,
אבל היא לא מנתחת מוח.
היא לא מנתחת מוח, אבל אגב,
אולי עוד תהיה.
לא, לא היו חסרים שם רופאים ומנתחי מוח, כן. היא אמרה לי, תשמע, כשיגמרו ההפגנות, אני לא יודעת מה אני אעשה. כאילו, אנחנו כל כך עדים במציאות שלנו, למרדף אחרי הקהילה, במיוחד אצל החילונים שאין להם את זה, שחסר להם את זה, שגרים בעיר, והשכונה לא מתמודדת עם בעיות, כמו שאמרת, כקהילה נבנית על ידי התמודדות, משתפת עם אתגרים. אז השכונה העירונית של היום לא בדיוק עושה את זה, ואין לך את הבית כנסת. ואנחנו כל כך רואים את החיפוש, שיש שם רופאים ומנתחים ומהנדסים, וכל האליטות, כן, גם הם שם. אז...
כן, אבל השאלה אם... אני לא יודעת אם ללכת להפגנה זה קהילה. כן, מה, קהילה צריכה איזה פונקציה, אגב, הוא מדבר על זה, מה זה קהילה?
זה בדיוק
קהילה
זה,
צריכה
לא?
איזושהי מטרה משותפת, אבל גם פונקציה שהיא מממשת,
מה
משהו...
מה זאת אומרת פונקציה?
כלומר, להפגין זה אולי, זה התחלה של משהו, אבל פונקציה זה אומר שאתה עוזר לעניים, שאתה מעורב בחינוך של ילדים שלך,
יש שם פונקציה נהדרת.
שאתה
נהדרת.
מקיים תפילה, מה
אולי,
הפונקציה?
אולי זה תחליף דל, אבל כל מוצא שנפגשים, אתה ואנשים שחולקים איתך ערך, mm-hmm. ואתם צועקים יחד ושרים
לא
יחד
פונקציה.
ומתלבשים יחד, זה כמעט כמו תפילה. הפונקציה היא, אני מציל את העם, אני חושב שזה עונה כמעט על כל הקריטריונים שהוא נותן במאמר.
אם זה הולך למקום של תפילה, שהם באמת מאמינים שהפגנה זה איזשהו תכלית. אני לא חושבת שזה מחזיק לאורך זמן, כן? כאילו אני מבינה מה שאתה אומר.
אני לא אומר שזה, יכול להיות שזה תחליף דל.
זה ככה משהו מאוד דל, כן.
אוקיי, אבל אני חושב, גם זה תחליף.
שגי, יש לך קהילה אחרי שקראת את הספר ואתה מעריך אותו?
אז אני אגיד לי אישית בחיים שלי יש קהילה, אבל מה שמעניין...
איזו קהילה זאת?
שנייה, מה שמעניין, אבל אני כבר אענה בנוגע אליי, מה שמעניין בנוגע לצ'ארלס מרי, שהוא בשלב מסוים בחיים שלו, ואגב, אני הייתי בבית שלו.
הלאה.
כן, נפגשתי איתו כזה בצורה אישית. הוא עזב לעיירה קטנה ומבודדת, להגיע אליו, אתה צריך לנסוע איזה שעתיים, אין כלום, עם גבעות וזה. בחוף המזרחי איפשהו, כן, אבל...
כלומר, הוא גר בעיר ו...
כן, אז הוא גר פשוט באמת קהילה...
לא, לפני זה הוא גר בעיר.
כן, הוא גר בוושינגטון קודם. ניו יורק, וושינגטון, ואז הוא עבר באמת לפשוט עיירה קטנה, קהילה קטנה, שבה כזה כולם מכירים את כולם, הוא פשוט גם חי את הדבר הזה, כן, אז בדיוק שביקר...
כמו בן גוריון שעבר לנגב.
כן, אז בדיוק כשביקרתי אותו, אז הוא סיפר על איזושהי משפחה בקהילה, שהאם לקטה בסרטן, ואיך הקהילה, תורנות בקהילה, בנוגע להביא ארוחות ערב לילדים, כן, אז כאילו, פונקציות כאלה קטנות, כן, שמוציאות אותך באמת מהזה. ספציפית בחיים שלי, כן, אז אני, במקום שאני גר בו, באמת יש קהילה מאוד מאוד חזקה, שזה הרבה מאוד ביטויים, כן, החל מהחוגים לילדים, והדאגה לפארק המשותף, והסביבה המשותפת שלנו, ובאופן כללי, כאילו, אני ואשתי, כאילו, חיים בשכנות מאוד מאוד טובה, עם הרבה חברים. דברים, אבל שוב, גם אני וגם בתוך המאזינים יכולים תמיד לחיות חיים קהילתיים אפילו יותר.
אני חושבת שזה מאתגר, כי אני חושבת שבאמת, בגלל מה שמרי אומר, שכשאין פונקציות, שאין פונקציות ברורות, למשל, הרבה פעמים אנשים חילונים מתקנעים באנשים דתיים, כי לדתיים זה כאילו מאוד ברור, בגלל שיש את הקהילה סביב הבית כנסת. הבית כנסת הוא פונקציה שהמדינה כרגע לא מעורבת בה, אוקיי? לחלוטין. אתה צריך להקים, לא נראה לי אם כולם יודעים, כאילו, בית כנסת זה לא משהו שהמדינה מממנת בשום צורה שהיא, אתה צריך לתרום בעצמך, כל חבר קהילה מביא את ה-10,000, 20,000 שקל, 30,000 שקל שרוצים להקים בית כנסת. כן. יש דמי חבר שצריך לשלם כדי שהבית כנסת יפעל, ואז יש פונקציה מאוד מאוד ברורה. ואצל חילונים לא תמיד ברור מה הפונקציה. לפעמים זה סביב בית ספר.
בדיוק, אני חושב שמה שבדרך כלל צריך או יכול למלא את הפונקציה, זה באמת אותם אשכולי גנים ובתי ספר, שלהורים צריכה להיות בהם מעורבות מאוד מאוד גדולה, כי הם מושקעים בילדים שלהם שם. שוב, הנטייה אצלנו, הנטייה לא שמרנית, היא להוציא ולדלדל, לדלל את הסמכות ההורית, בכל מה שנוגע לחינוך הילדים, ובאמת להכפיף את בתי הספר לידי העירייה או המדינה וכן הלאה. כלומר, יש פה באמת מאבק על מה המקום של ההורה בכל אותו תהליך, בשיתוף עם שאר ההורים. אני כן אגיד, ופה באמת אולי כדאי שנסגור את הסיפור, אז אם הייק הוא הפילוסוף של הצניעות, כן, ולקחת ברצינות את זה שאנחנו יודעים הרבה פחות ממה שנדמה לנו שאנחנו יודעים, אז קירזנר מדגיש את הצד השני, שזה הצד שאלה היא הזמות האנושית. כלומר, סוכן השינוי שלנו, ולא מעט פעמים, הוא היזם. כלומר, אותה דמות, שוב, לא פקיד ציבור, לא מתכנן מדינתי גדול, אלא אותו אדם שמריח רווח. מה הכוונה? הוא מזהה, כן, צורך מסוים שאין מישהו מממש אותו ועונה עליו, או שיש, אבל הוא עושה את זה בצורה לא מוצלחת, והוא מוצא את הדרך היצירתית לענות על הדבר הזה, ועל ידי כך גם לגרוף, כלומר, לשפר את מצבו, כן, לגרוף לעצמו רווחים. אז אני חושב ש... אז המשולש של המדיניות הציבורית השמרנית, כן? אז מצד אחד, אותו מערק חברתי, סובסידיארי, אותה מחלקות קטנות שהדגשנו, אותה צניעות אפיסטמית מאוד מאוד רצינית שהאייק מצביע עליה, והסתמכות מאוד מאוד רצינית על תפקידם של יזמים, על תפקידה של יזמות חופשית בחברה חופשית, לענות על הצרכים והרצונות שלנו, בהסתמך על המכניזם של השוק.
יפה. המשולש הזה נורא יפה.
כן. אוקיי, אפשר קצת לקחת את זה למדיניות ציבורית היום בישראל, שזה גם קשור מאוד לסיור הכתיבה שלנו, שנשמח שאנשים באמת יתפסו את זה.
ולחלק המתסכל של הפרק.
כן, יש לנו בעיות רציניות בישראל, בכל תחום שלא נביט עליו ושנבחר, באופן כללי, קשה לי באמת, כשאני מחפש את אותם הצעות מדיניות שמרניות, מאוד מאוד קשה לי למצוא אותן. עכשיו, יש לא מעט התחלות.
וזה אולי בכל הרבדים שדיברנו עליהם. כן. כלומר, זה בעצם בתפיסת החברה, בדיוק. ומה היעדים בכלל, ואז באיך מנים את זה, וכל אחד מהם, בדיוק. אנחנו מאוד רחוקים
מאוד רחוקים.
ממה שקורה בפעל.
אז אני חושב שהמטרה שלנו כרגע בישראל צריכה להיות, להיכנס לשיחה. אוקיי? כלומר, לבוא ולהגיד, והדבר הכי מעניין בעיניי הוא הדבר הבא. מאוד מאוד קל באופן יחסי, זה לא בלתי אפשרי, לזכות בכוח פוליטי. כן, יש לנו עכשיו ממשלת ימין על מלא מלא מלא, נכון? זה מאוד מאוד קשה אבל לקדם מדיניות ציבורית שמרנית. זאת אומרת, זה לא מספיק שאתה... אני אביא דוגמה למשרד שמאוד מתסכל אותי, אוקיי? אבי דיכטר, כן, הוא שר החקלאות, אוקיי? ואבי דיכטר שייך למפלגת הליכוד, כן? מפלגה לאומית, ליברלית. אוקיי, האם אבי דיכטר מקדם מדיניות ציבורית שמרנית בתחום החקלאות? או יואב קיש בחינוך?
האמת שזה שנייה, זו דוגמה טובה לגבי החקלאות, אוקיי? כן. כי זה קצת, כאן אנחנו קצת מתנגשים. אם אנחנו אומרים שבעצם העניין הלאומי, כן? העניין הזהותי הלאומי, הוא אומר כל מיני דברים שהם לאו דווקא לדאוג הכי לחירות של הפרט, או הכי למחירים הכי טובים שיש, אלא שיש פה עוד שיקולים. אז אולי הוא כן דואג לזה, כלומר, אולי כן לדאוג לזה שתהיה חקלאות בכל מיני אזורים שונים בארץ, שתשמור על רצף של התיישבות יהודית, או על האתוס הלאומי שעליו בחלקו הוקמה המדינה. זה שיקול חשוב, זה פתאום הופך להיות דווקא משהו משמעותי.
אז החלטתי להתווכח על זה, אם אבי דיכטר מגיע ואומר, אוקיי, אני רוצה לקדם זהות ישראלית, יהודית, ציבורית, חקלאית, או להחיות בחדש את האתוס החקלאי, כלומר, מה שמניע את המדיניות הציבורית שלי, זה אותם ערכים שהחקלאות מייצגת. אוקיי, אם זה היה הטיעון, אז זה באמת ויכוח על ערכים, כי האומנם זו הדרך לקדם את האתוס הלאומי שלנו, דרך גידול פלפלים, שאלה, כלומר, האם יש עוד היבטים, מה זה אומר מבחינת שימוש במשאבים שנמצאים בצמצום וכן הלאה, אבל את האמת, זה לא מה שדיכטר טוען, כן? הדגל של דיכטר הוא ביטחון המזון 2050. כלומר, מה שמניע את המדיניות שלו, זה אותו תרחיש קצה, אותו תרחיש קיצון של כזה אמברגו או חרם מוחלט, כן? ולהגיע למצב, כן, של ביטחון מזון. כשזו המטרה שלך,
אבל זה לא סתם סיסמה, כולם היום ביטחון תזונתי, ביטחון, לא יודעת, ביטחון אנרגטי, הכל הופך להיות ביטחון, זה סיסמה, זה משהו שאתה משתמש בו, כי השיח הוא כאילו שיח של יעילות, שיח ליברלי כזה, אז אתה משחק את המשחק, אבל די ברור, שאני חושבת שמה שמניע אותה הוא משהו אחר, הוא יותר קשור לדאגה לחקלאים ולחקלאות.
שוב, אם אבי דיכטר משחק משחק, אז שיגיש משחק משחק, אבל אני בסוף, כשאני כאילו רוצה to evaluate, כן, כאילו, האם המדיניות היא מוצחת או לא, אני שואל, אוקיי, מה היעדים שלך? כן, ואם היעדים שלך הם יעדים של ביטחון מזון, אוקיי, בוא תראה לי איך אתה עושה ביטחון מזון. כשאני בודק את זה, אוקיי, זה מגוחך לגמרי, אוקיי, זו סיסמה. סיסמה של לוביסטים ביטחון מזון. נכון. אין ביטחון מזון, אי אפשר להשיג ביטחון מזון. נכון. אוטרקיה לא צריכה להיות יעד. זה מצד אחד. מצד שני, ופה אני אתקוף את זה מהזווית השמרנית. אני חושב, ואם שמרנים רוצים משפחות חזקות, לצורך העניין, אוקיי? חלק מתא משפחתי חזק, אוקיי? זה תא משפחתי שיש לו הכנסה פנויה נאותה לממש את הצרכים ואת העדפות שלו. כשאני מייקר לתא המשפחתי את המזון, וכשאני מייקר בייחוד למשפחות החלשות ביותר את המזון, אני פוגע בצורה מאוד מאוד קשה באותו מערך חברתי. שתבינו, במדינת ישראל של ימינו, תותים וענבים זה מוצר פרימיום, מוצר יוקרה.
כן. כן?
אתה צריך להיות אדם מאוד מאוד עמיד, כדי לקנות לילדים שלך, אני לא מדבר בכלל פטל ופירות יער, תותים וענבים זה משהו שאנשים עשירים קונים היום, אנשים עניים קונים תפוחים, אוקיי? למה? איזו סיבה אמיתית יש לזה? עכשיו, יכול להיות שיש סיבות מאוד מאוד טובות, ביטחוניות או אחרות, לסייע לחקלאים. וגם פה יש דרכים טובות יותר לסייע לחקלאים, למשל, על ידי תמיכות ישירות, או סבסוד של מים, ויש דרכים רעות מאוד לסייע לחקלאים, למשל, מניעה של תחרות ומכסים. אז למה התחלתי עם אבי דיכטר, כן? התחלתי כי הנה דוגמה מאוד מאוד טובה, צריך להיות לממשלת ימין, שבתחום אחד לא מצליחה לפתור מדיניות ציבורית בצורה מוצלחת. עכשיו, התחלתי לבחור עוד דברים, חושב שעל תחום הדיור, נכון? יש בישראל מצוקת דיור, כן? אנחנו רוצים משפחות חזקות, משפחות שיכולות לרכוש דיור במחירים סבירים, אוקיי? יש יוקר מחיה מטורף, הרכיב אולי הכי חשוב ביוקר המחיה שלנו, זה סוגיית הדיור, אוקיי? איך שמרנים מתמודדים עם הבעיות הללו? אוקיי, אנחנו לא רואים התמודדות רצינית עם הדבר.
הכל זה התמודדות תכנונית, גם כלכלית, בחקלאות, אוקיי? גם בדירות.
דיור, חקלאות, פשיעה כלכלית, שירותי חינוך, הם מאוד מאוד בינוניים ביחס לתשומות שאנחנו משקיעים במערכת. אפשר ככה לעבור תחום, וכשאני עובר תחום, אני לא מזהה מחשבה רצינית על פוליסי. ולכן, בואו לסיור שלנו, ואנחנו מאוד מאוד צריכים רעיונות מוצלחים, כדי להניע שינוי.
אוקיי. הגענו לסיום הפרק. ממש בזמן. סגי, תודה רבה. היה תענוג. תודה רבה אלפנה, על הסאונד.
הם קישורים לשלושת המאמרים הנהדרים האלה, ולסיעור, ולמנוי.
תעשו מנוי, בדיוק, זה הכי חשוב. אפרופו קהילה, תצטרפו לקהילה שלנו. אוקיי, קהילת המנויים שלנו, אנחנו מנסים לשמור איתה על קשר.
תצטרכו המון משמעות, אנחנו לא מבטיחים שנדאג לכם לרווחה וכאלה, ונביא לכם רק הביתה.
רווחה רעיונית.
בואי נספק לכם עניין.
רווחה מחשבתית. הנה, עוד סיסמאות שאפשר להכניס.
רווחה מחשבתית, יפה, אורליאני.
ביטחון רעיוני.
ביטחון. להתראות.
ביי.